ובכן, אנחנו בפרשת שמשון. חז"ל אומרים שאתם ודאי גם זוכרים זה מרש"י, מהפירוש של רש"י בברכות שלו על ברכות של יעקב שהוא נותן לבניו. אתם ודאי זוכרות ששם יעקב, כשמדבר על שבט דן ונחש, גור אריה וכל זה, אז בסוף אומר לישועתך קיוויתי השם, ושם רש"י אומר שזה מדובר על שמשון. וזה באמת גמרא. יעקב אבינו, כשהוא נותן ברכות, אז הוא חושב ששמשון הוא משיח. תסתכלו על זה, אומר אצלכם מקור מספר אחת. אומר, ואומר רבי יוחנן, שמשון דן את ישראל כאביהם שבשמיים, שנאמר, דן ידין עמו כאחד וכולי, ואמר רבי יוחנן, שמשון על שמו של קדוש ברוך הוא נקרא, שנאמר, כי שמש ומגן השם אלוקים, אלא מעתה לא ימחה את, לא ימחה, זאת אומרת, יש פה אב אמינה, שהשם שמשון, אי אפשר למחוק אותו, כמו שאי אפשר למחוק שם אדנות, או שם צבאות, או שם שדאי. אז ככה גם אי אפשר יהיה למחוק שם שמשון. זאת אומרת, מה שמדובר פה על עוצמה גדולה. אלא מעין שמו של הקדוש ברוך הוא. ומה הקדוש ברוך הוא מגן על כל העולם כולו, אף שמשון מגן בדורו על ישראל. כן, זה משהו שהוא, וגם מדרש רבה אומר ככה במקור אחת א', לפי שהיה יעקב אבינו רואה אותו וסבור בו שהוא מלך המשיח. כיוון שראה אותו שמת, אמר אף על זה מת ולישועתך קיוויתי השם. זאת אומרת, יש פה הווה אמינא ששמשון מלך המשיח, נושא שם השם, זה גילוי אלוקי כזה גדול, כזה עליון, שזה, על מי נאמר שבשמו יש שם השם? אתם יודעים, זה משהו עצום, אדיר, ומשיח. זה לא עוד צדיק, עוד שופט, עוד נביא אחת. משיח. וככה זה נראה, משיח הולך לבית זונות, מתחתן עם גויות, הולך מכות בפאבים של עזה. תבינו, זה משהו שפה לא כל כך מסתדר, זה משהו שצועק פה, דרשני, אנחנו צריכים להבין מה הולך כאן, מה המשמעות, והתנהגות כל כך מוזרה. כל מיני דברים מוזרים הוא עושה, אז נכון, כוח אדיר, כוח גדול כזה, הרקולס, הוא נלחם שם, זה יכול לעשות דברים, בסדר, אבל בסדר, יש הרבה כוח, אבל הוא עושה דברים מוזרים, דברים כאלה שאני לא הייתי עושה אותם. לא בגלל שאין לי מספיק כוח. למשל, הוא מגלה לדלילה את הסוד, איך אפשר לנצח אותו, והוא יודע שם, שלוש פעמים היא כבר, הוא ראה שהיא מנסה להרוג אותו, והוא מגלה לסוד. למה? למה שיעשה דבר כזה? אתם יודעים, יש שם כל מיני הסברים ויש כל מיני תשובות, אבל תחשבו, אם אנחנו מדברים פה על משהו אדיר, תופעה בכל היסטוריה ישראלית, והוא כזה טמבל, הפעם הוא האמין לה, הוא שמח עליה, כאילו, מה זה כל זה? אתם יודעים, כל הסבר שתיתנו, זה צריך להיות משהו, הסבר כזה, שאם אתה היית במקומו, גם אתה היית מוכן לעשות כך. ונים כל הסבר, זאת אומרת, אנחנו יוצאים מתוך הנחה שהוא לא יותר פטי ממני. אני לא הייתי מגלה סוד הזה, איך אפשר לנצח אותו שצריך לגזור שערות. אבל הוא לא החזיק מעמד, כן, הוא... היא נדנדה לו הרבה, איך מה, הוא... לא היה לו כבר כוח, כן, זה... כן, צריך הסבר. דרך אגב, יש למישהו הסבר אולי? למה הוא גילה לה? למה?
אולי
הוא ידע שהוא לא משיח,
הוא לא רוצה להיות משיח. הוא
רצה שיהרגו
אותו, כי אנחנו יודעים שמשיח לא נגמר, הוא היה אולי מתאים
לזה, אבל
אם הוא נגמר, זה לא משיח.
טוב,
זה
סברה.
הרב,
זה
סברה.
שמה?
אם
הרגו
אותו, אז
כבר
אין לו שום לא משיח.
כן.
שמה
הוא?
לא רצה בכוח.
למה?
היה
ירצה להיות ג'ובניק.
לא, היה מוקדם מדי. זה היה מוקדם, לדור אולי.
אולי היה צריך לחכות. טוב. אתם מבינים, צריך להיות משהו ש... כן? אתה רוצה להגיד משהו?
אולי חושב שהכוח הזה הוא לא בא מ...
כאילו, אני שמח שאתם חושבים ברמה הטובה. כאילו, אני, יש לי הסבר אחר, אני לא יכול להגיד כן או לא, כי... אבל לפחות אנחנו לא מסתכלים בצורה פשטנית. זה טוב מאוד. כן. זה צורת החשיבה. זאת אומרת, זה יותר חשוב כיווני חשיבה מאשר תשובה. אז תשובה כזו, תשובה אחרת, אבל זה שאנחנו לא כזה, כן. היא ציירה אותו הרבה, כאילו, הוא הלך אחרי עיניו. אמנם חז"ל אומרים את זה, אבל תמיד יש לזה עומק, לא סתם. טוב, בכל אופן, אנחנו ננסה להבין אז מה קורה שם בכל הפרשה הזאת וכל העניין. במיוחד אני חושב שצריך לזכור ש... שלכאורה כל מה שהוא עשה, תוצאה סופית, זה כישלון חרוץ אחד גדול. כי כל מלחמות, והוא שם עם 300 שואלים, והוא שורף להם שדות, והוא עושה חידות, והורג את הארי, וכל זה, איך זה נגמר? שום דבר לא השתנה. מה שהיה, מה שהם שלטו לפני ששמשון התחיל ללחם, ככה הם ממשיכים לשלוט עוד 20 שנה אחרי שהוא, או יותר, אחרי שהוא נהרג. שום דבר לא השתנה. אז בשביל מה כל הזיקוקי דינור הללו? מה זה נתן? כלום. לכאורה, כן? אז בואו ננסה לנתח ולהבין מה באמת קורה שם. נתחיל מזה שקודם כל אנחנו זוכרים ששם ככה פסוק, ככה מתחיל הסיפור, שפלישתים שולטים בעם ישראל 40 שנה. כן, ככה מתחיל הפרשה שלנו. הם שולטים 40 שנה. היו עוד עמים אחרים ששלטו, אבל לא כל כך הרבה זמן. לא היה לנו עוד כיבוש כל כך ארוך. רוב הכיבושים שהיו, אפילו, כן, אני חושב שרוב רובם לא עברו 18 שנה. כן, זה אני הכי הרבה שהיה. פה הם שלטים כבר 40 שנה. כל הכיבושים, כל פעם שהיה מישהו בא אויב אחר, מואבים, מדיינים, שם כנענים, כל מי שהיה עושה לנו צרות, מיד זה היה כמו תסריט, חוזר על עצמו כל הזמן. ויזעקו השם ויזעקו ישראל אל השם בצר להם, ואז הוא שולח להם מושיע, ואז הם חוזרים בתשובה, ואז זה כל הזמן חוזר על עצמו אותו תסיד, אותו דבר, נכון? תשימו לב, בפרשה שלנו בני ישראל לא זועקים להשם. קודם לא טוב להם, אז הם מתפללים להשם, מבקשים ישועה. הפעם הם לא מבקשים אפילו לצאת מהשעבוד. אחד משתיים, או שהם התייאשו לגמרי, או שהם לא מאמינים יותר להשם, או שטוב להם בשלטון הפלישתים. הם לא רוצים להשתחרר, טוב להם. באמת ישנם עדויות כאלה שבני ישראל היה להם מבחינה הפוליטית מאוד נוח עובדה שפלישתים שלטו עליהם. כל העמים האחרים ששלטו, הם בעצם ניצלו אותם, עשו להם כל מיני דברים רעים, ופה אוטונומיה. נתנו לבני ישראל אוטונומיה ואמרו, תעשו מה שאתם רוצים. אפילו מס שהיו גבו מהם היה מס קטן יחסית. לא כל כך, לא כל כך, לא כמו עם אינדיאנים שהם רוששו את בני ישראל. פה לא. מה זה אוטונומיה? נותנים להם לעשות מה שהם רוצים. רוצים ללמוד תורה, תלמדו תורה, בבקשה. חגים, תקיימו כל המצוות. הם לא עושים לעשות ברית מילה, אין רדיפות, אין השמדה, אין כלום. הם רק מרוויחים מזה. לא צריך לעשות צבא, לא צריך להחזיק צבא, צבא זה דבר מאוד יקר, צריך להכיל שם 100,000 איש לפחות ככוח ראשון שם שמגיב. כלום, לא צריך שום דבר. מי מגן עליהם? פלישתים. אם עכשיו יבוא מישהו מבחוץ ללחם איתנו, אז הפלישתים ילחמו אותם, הם שלנו, כמו פרוטקציה כזו, כן? פרוטקשן כזה של מאפיה. ככה זה היה אז, באמת, זה היה מבנה של כל עולם העתיק. מדינה גדולה הייתה משתלטת על מדינות קטנות, ואז היו נותנים להם לעשות מה שהם רוצים, רק הם צריכים לשלם להם דמי כופר, כאילו דמי חסות. ואם מישהו אחר בא, אז הם מגינים עליהם. זה היה הסכם. זה מאוד נוח. לכן בני ישראל לא זועקים להשם, כי זה טוב להם. ככה הם מרגישים, מאוד כדאי להם. והמצב הזה שאנחנו עכשיו מדברים עליו הוא מצב הכי שפל שאנחנו אי פעם הגענו מאז כניסה לארץ ישראל. הוא לכאורה כל כך כדאי וכל כך נורא. זה עצמו שטוב להם כיבוש של עם אחר, זה מעיד על הרמה הרוחנית, או לא רוחנית, כאילו זה יותר נפשית, כל כך נמוכה. זה מזכיר קצת חטא המרגלים, כן, שאתם ודאי זוכרים את זה, שהם לא רוצים להיכנס לארץ ישראל, כי בארץ ישראל צריך לבזבז זמן על כל מיני דברים שם, בחקלאות ובכלכלה ובתעשייה, ולעסוק בכל מיני דברים שם, בביטחון, בכל מיני חלוקה, זה עבודות, והם במדבר, במצב טוב. אז בשביל מה להיכנס לשם? זה חטא מרגלים. אותו דבר גם כאן. אתם זוכרים מי תופס את שמשון ומעביר אותו לפלישתים? מי עשה את זה? איזה שבט? נכון, שבט יהודה. אתם יודעים, אני מדבר איתכם כאילו אתם קראתם ומכירים כמעט בעל פה את כל הפרשה, כי זה הסכם בינינו, כן? אני לא מספר מה ששם, מה שכתוב בתנ"ך, אני יוצא מתוך הנחה שאתם יודעים. אתם זוכרים, מי בוגד בו? מי מסגיר אותו לאויב? שבט של הנהגה, שאמורים להיות הנהגת עם ישראל, שבט יהודה, שממנו בא מלכות. הם שנותנים אותו. למה? אם אתה יודע שפלישתים שולטים עלינו, אז למה אתה עושה בלגן? הם לא רוצים בלגן. הם רוצים שקט. ובאמת, מה כל כך רע באוטונומיה? למה זה שפל? למה זה נורא? שהם לא מבקשים ישועה מקדוש ברוך הוא? בסך הכל זה נוח. מה לא בסדר? מה לא טוב בזה? יש למישהו רעיון? כן. ולמה זה רוחניות נמוכה? אולי הם כולם שם יושבים כל היום ולומדים תורה. למה זה...
יש לך את השלטון של הפלישתים, שהוא המוטיב העיקרי, שהוא מושך אותם לכיוון...
מה אכפת לך שהשלטון?
הוא משתנה, הוא שונה מהם.
אבל הם לא מפריעים להם, הם לא מכריחים אותם, הם לא גוזרים גזירות. כמו שפעם שכן אמר לי, אז אנחנו נהיה המדינה 51 של אמריקה, אז מה?
לוחמים כבר יותר גבוה מהם יהיה בהסתכלות על העולם, יכול להיות גם לשלוט אחר כך, כמו שבהיסטוריה, יהודים כל פעם נמצאים בעובדים העליונים, בגלל שיש להם את ה...
נו, אז הם יהיו חכמים.
אז פשוטים לא יכנסו.
שמה ש?
פשוטים לא ירצו את זה.
לא ירצו? תראה, מה שבינתיים, אז לא ירצו, אז נקים מרד, אז נלחם, אבל עכשיו, בינתיים, נותנים לנו לפתוח ישיבות, נותנים תקציב לכוללים, אנחנו לא צריכים לקנות טנקים, לא צריכים ללכת לצבא, יש חיילי מרינס, הם הולכים, הם מגיעים עלינו, למה לא? פטריוט, שמעת על פטריוט? פטריוט יגן עלינו. מה רע בזה?
לא התכלית של העם.
כן, ומה כבודו רצה להגיד?
גם כן, אנחנו לא כעם, אנחנו כמו יהודים. אם אנחנו בשלטון של כמו ארצות הברית, היהודים יש יהודים שם, אבל הם לא מתנהגים כאחד, הם מתנהגים כל קהילה או כל איש מתנהג כמו עצמאי כזה. הקדוש ברוך הוא בחר אותנו להיות עם, לא רק יהודים.
נכון.
אני חושב שהדבר הכי קשה זה באמת לקבל מהמות של הקדוש ברוך הוא. אז אתה מרגיש שאתה כולך תלוי בו, כל החוקים האלה, הכל אתה תלוי בו, אתה לא יכול לנצח אם אתה לא תתפלל.
נכון.
וככה אתה משלם, אז אתה כאילו סוחר את הכוח הביטחוני, אפשר גם לסייר ככה, אני סוחר את הפלישתים, אז בסדר, אז... ואני עצמי עוסק במה שטוב לי.
כן, נכון. נכון, זה צד הרוחני, מה שאתה אומר, נכון, וזה צד המעשי, פוליטי, יומי. נכון. כל העניין שלנו זה שאנחנו רוצים לתקן עולם בתור עם. כן, כמו שאתה אומר, אומרים את זה בצדק, אנחנו נבחרנו להיות, כמו שקדוש ברוך הוא דבר ראשון, שאמר לאברהם אבינו, שיעשך ויעשך לגוי גדול. כן, מטרה להיות עם. למה עם דווקא? כי רק על ידי עם אפשר להופיע את המדרגה הזאת של כנסת ישראל, של משהו מעבר לאדם. אנחנו רוצים להיות גילוי של של הצד הכי עליון, צד שכינה. שכינה היא בעם, כנסת ישראל. והשפעה על העולם יכולה להיות רק בתור עם, לא בתור קבוצה של חכמים, כן, כמו ש... כן, קבוצה של אנשים גדולים, פילוסופים, מין אנשי כהונה, כמורה כזאת, ש... שאנחנו באים וכל אחד הוא כזה גאון, משפיע על עולם. זה לא עניין כאן להיות אנשי קודש, כי יש הרבה יכולים להיות אנשי קודש. כל עניין זה שאנחנו מהווים דגם לעולם, שהאומה יכולה להיות אומה צדיקה, אומה טובה, אומה, להיות מין כוח מנהיג של עם, וזה הקשתה עצמאי. יש פה שאלה, שלום רב לרב, אם הפלישתים היו כל כך נחמדים, מדוע שבט דן עלה לצפון? אני לא מזה. מדוע? שבט דן עלה לצפון. נכון, נכון. זה באמת בפרשה הבאה שלנו. אנחנו נלמד על זה שהם היו מקומות שהם באמת לקחו מאיתנו, הם גזלו מאיתנו את החלקים של ארץ ישראל. הם לא היו נחמדים, הם היו נוחים. ודאי שכולם שם היו גזלנים. מה זה? זה השתלטו לנו על ארץ ישראל, כבשו לנו. דרך אגב, מאיפה באה המילה פלישתים? מפרשים אומרים פולשים, פלשת, כן, פולשים. הם זה עם, לכן הם נקראים פלישתים, זאת אומרת, הם גזלנים, גנבים, הם קוראים לעצמם בשם הזה, פולשים. אומרים, זה... הם לא כל כך מודעים לדבר הזה, אבל זאת המשמעות. הם כאילו מעידים על עצמם. אנחנו, כאילו, תארו לעצמכם שהיו קוראים לעצמם כאילו אוזורפטורים, יש כזה מונח כזה בלטינית, אוזורפטור. אז אומר, זה שמישהו שהוא השתלט על החלק שלו שלו, כן? גזלנים. ארגון שחרור גזלנים. זה עוד נחמד, כאילו, זה כן, אז ודאי שהם לא יהיו נחמדים, אבל זה בעצם הרעיון. טוב, אז מה אפשר לעשות במצב כזה? כשכל עם שלך, שם כולם מסכימים עם זה, אף אחד לא מתנגד, כולם שמחים, כולם חוגגים חגיגות השלום. שלום, סוף סוף אותו שלום שחיכו וקיוו, והנה הוא הגיע, הנה הוא בא. וכולם שמחים, כולם שרים שירים על שלום. מה אפשר לעשות במקרה כזה? איך הוא יכול להתנגד לזה? איך להתנהג במצב כזה? אז יש שני דברים שצריך לעשות, מה ששמשון בוחר לעשות. דבר אחד, קודם כל, להישאר שפוי. וזה מאוד מאוד לא פשוט. תחשבו לעצמכם, תארו לעצמכם שזה באמת מה שהיה, נגיד, כמו שאנחנו היינו מאוד קרובים למצב הזה בזמן ההתנתקות, כאילו הגירוש מגוש קטיף. פתאום יש רבנים שהם בעד ההסכם, הסכם שלום. וכולם חוגגים, כולם מרוצים. ואתה הולך עכשיו לחבר שלך, ושם יש לו בבית דגל פלסטין. וכולם, הנה, סוף סוף, סוף סוף הגיע הזמן. זה, האמת היא, אני אגיד לכם, אני ככה הרגשתי בזמן של הסכמי שלום עם מצרים. לא, אוסלו, אז היה חלק גדול בעם ישראל, היו נגד. לפחות 50% כמעט ימין היו נגד הסכמי אוסלו. הם עשו שם מכתב, שם, אתה זוכר, על חודו של כל אחד, שם עבר, שם על מיצובישי של... של ה... ש? כן, כן, נכון. אז שם היה ככה על חוט השערה, אבל בזמן שנתנו סיני, זה היה, עד היום דרך אגב, יש קונצנזוס ש... כשלום עם מצרים היה שווה, היה כדאי, היה נכון, כאילו רוב רובם, אני לא יודע איזה כמה אחוז, אבל אני חושב שהיום, עד היום. היום אתה חושב שפחות? אני מקווה, כן, אני מקווה. אבל אז, אני לא זוכר, אני לא יודע, אתם בטח רובכם לא זוכרים את זה, אבל הייתה היסטריה של שלום. פרסי נובל, שם זה עפו על ימין ועל שמאל, שם זה מה, תוכניות רדיו, טלוויזיה, כולם, no more war, no more bloodshed, וזה, תוכניות כל הזמן, בגין היה אומר, no more war, הגיע הזמן של משיח, כולם שמחים. ואני זוכר את עצמי מסתובב ואומר, הם משוגעים, מה הולך פה? לא, מה אתה מבין? מה אתה מבין? אתה לא מבין שום דבר. זה עכשיו, אי אפשר להגן על הגבולות, וזה וזה, ויהיה לנו שגרירות, ואנחנו ניסע לשם, וסדאט בא, והוא אומר, October war will be the last war. משהו היה שם, ההיסטריה הייתה בשלום. תקציבים, כמה אנחנו נקבל תקציבים מארצות הברית. כולם היו בעד. תבינים, תארו לעצמכם איך שמשון היה מסתובב שם ברחובות, ברחובות, במקומות של ארץ ישראל, וכולם אומרים, ראית שמשון, ראית איך הם פליסטים עשו את זה, הם נתנו לנו גם את זה, והם פתחו עכשיו תלמוד תורה חדש, והם עשו את זה, וכל הזמן מדברים איזה כיף, איזה טוב הם פלישתים, ומה הם ביקשו מאיתנו? סך הכל שאנחנו לא יהיה לנו נפחים. שאנחנו לא נעשה שם עם ברזל, ומי צריך ברזל, זה הכל וזה, אתם יודעים, כזה פצופיזם כזה משתלט שם, וכולם שמחים. יש מחזה כזה של תיאטרון האבסורד, של מחזאי בשם ג'ן יונסקו, יהודי אחת, כמו... הוא מייסד את זה בעצם, אחד ממייסדים של תיאטרון האבסורד. אז נקרא קרנפים, מחזה הזה. אז שם במחזה שיש שערה כזאת, ולאט לאט כל אחד פתאום הופך להיות לקרנף. מין אבסורד כזה, אבל עוד מישהו קרנף, ואז הם מתחילים להתאחד, ואז הם שרים שרים של קרנפים, ובוטח רדיו פתאום שומע שם זה, כאילו מין... משהו, יש גם ביטוי כזה, אומרים שם, שהוא מתקרנף, אתה מתקרנף, אז מאיפה זה בא? זה בא מהמחזה הזה של התיאטרון האבסורד. ואז כולם, הוא הולך לחבר הכי קרוב שלו, אז גם לחבר פתאום מתחילים להיות התנהגות של קרנף, וכולם נהיו קרנפים. אז הוא התכוון שם, או אחד הדברים זה שאדם כאילו הופך כמו להיות כזה, כמו השתייכות לכל מיני קבוצות, נאצים או קומוניסטים או דברים כאלה. ואז הגיבור הראשי שם של המחזה, הוא סוגר כל הדלתות, כל החלונות, ואומר, והאמירה גדולה כזאת של לקראת סוף המחזה, זה אמירה, בסדר, העולם כולו השתגע, כולם נהיו קרנפים, כולם, אבל אני בן אדם. אני בן אדם. אני אשאר בן אדם, שפוי. לוקח שם רובה, סוגר הכל ומתכוון להגן על עצמו, הוא לא רוצה להתקרנף. הוא נשאר יחידי. ואני חושב שזה מה שקרה לשמשון. הוא פתאום ראה שעם ישראל התקרנף והוא יחידי שפוי, והוא בא מדבר עם חכמי ישראל, אומר הולך לשבט יהודה, והם בוגדים בו. זה כמו שאמרה שם ילדה אחת בנצרים, כשבאו לפנות אותה מהבתים, אז היא אמרה, הם באו, הם רוצים אותנו להוציא מהבית, אז כן, אז היא אמרה, אמא, תתקשרי למשטרה, תקריא למשטרה, הם באו להוציא אותנו זה. אז היא אומרת, אבל זאת המשטרה. אתם יודעים, זה מה שקרה שם. הוא הולך לשבט יהודה ואומר, תראו, זה קטסטרוף, תראו מה הולך פה. אז הם אומרים, תשמע, אל תעשה לנו בעיות, בוא תביא את הידיים, אנחנו נסגיר אותך לארצות הברית שם, בפולארד. והם נותנים אותו לשם. כן, בבקשה.
אבל שמשון לא מבין את המציאות אחרת, הוא מונע מכוח שליחות, הוא נזיר הוא יודע שהוא נזיר להשם מהיהדות שלו, יש לו עוד איזשהו ייעוד שאליו הוא מונע.
כן. כן. אז זה המצב. עכשיו, אז קודם כל אומרים, הוא אומר, קודם כל תישאר שפוי. אתה לא חייב ללכת ולהגיד מצוין, בסדר, זה המצב נורא, זה קטסטרופה וצריך לטבל וזהו. לא צריך לשים כזה אפוד עם הכתובת הרב. ראיתם פעם בגוש קטיף כזה אפוד עם כתובת הרב? יש שם יסם, יש מפנים, יש זה, ויש ערב. אז אפוד כזה לא צריך לשים. אתה מבין שקורית פה קטסטרופה, זה רע. ובלית ברירה, בסדר, אין לנו ברירה, אנחנו אולי נעלה סס על זה, אבל אנחנו לא נעשה את זה בשמחה. לא ננגן שם חיבוקים כאלה עם ה... זה לא. זה רע. צריך לדעת. ושמשון יודע, זה רע. עכשיו, דבר שני, מה שהוא יכול לעשות, הוא יכול להראות לישראל שפלישתים הם לא כל כך חזקים. הרי למה הם נכנעים? כי באיזשהו שלב הם הגיעו לתחושה של ייאוש, כי לפלישתים היו שם רכב ברזל, וגם חוץ מזה, הם שלטו בברזל. זו הייתה תקופה, מבחינה היסטורית, זו תקופה מעבר מתקופת הערד לתקופת הברזל. לא לכולם באותם הזמנים יש נשק כל כך מתקדם כמו ברזל. כי כל נשק אחר שהיו להם נשקים של ערד, עשויים מערד או מנחושת, אז מכה אחת הוא יכול, ברזל שובר את החרב עשויים מערד. זה מתכת רכה, זה קשה ללחם, היא לא כל כך חדה. אבל הברזל זה כמו טכנולוגיה מתקדמת, כמו ללחם עם עולם של הייטק, עם העולם העתיק הזה, שהוא בא איתך עם הטנקים של T-34 של מלחמת העולם השנייה. זה כלום. אז הם היו מבחינה טכנולוגית הרבה יותר מפותחים מבני ישראל. וזה גרם לנו ייאוש. אם אתם זוכרים שם בזמן של דוד סליחה, יונתן ושאול, אז רק לשניהם יש שני חרבות שם, יש משהו עשוי מברזל. כל עם ישראל שם עם מקלות, עם אבנים, עם רוגטקות, פחות או יותר, זה הכלי הנשק שלהם. וגם פה המדרש אומר שמלאכים הביאו להם שתי חרבות שם, כן? מישהו שזהו, כל עם ישראל יש, אין נשק. כי פלישתים לא נותנים להם לעסוק בברזל. ופה, ואז לבני ישראל יש ייאוש כזה, הם לא מסוגלים להתנגד להם. ופתאום שמשון רצה להראות שזה ניתן. ניתן לנצח. עכשיו, אז הוא מבין שהוא לבד במערכה. הוא יחיד מול כל הצבא הזה. עכשיו, מה הוא? הוא חזק, גדול, ג'אבר, הרקולס, בסדר, אבל מה הוא כזה גדול יכול לעשות? כמה הוא יכול להרוג שם? אז הוא זורק שם לחי חמור, הורג שם אלפים, או איזה יופי. נו, כמה עוד? הרי לא כתוב שהוא חסין נגד חרב, שם חצים וכזה. היה אפשר להרוג אותו. הוא חזק, אבל הוא לא חסין אש שם. היו יורים עליו עם RPG, היו הורגים אותו. נגיד, יש נגד כדורים, אבל לא נגד RPG. אז הוא מבין את זה, הוא לא יכול לבד להילחם. אז מה הוא כן יכול לעשות? להקים את כולם למרד? אין עם מי לדבר, כולם שמחים, כולם חוגגים את, 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 את שלום. לעשות פעילות גרילה כזה, תג מחיר, אז הוא יודע שהם יבואו עכשיו, הם ילחמו, הם ינקמו ביהודים, כמו שזה, כמו שנאצים היו עושים. אם מישהו שם מכפר מסוים, היו תופסים שם פרטיזן מכפר מסוים, אז הנאצים היו הורגים כל הכפר. הוא מבין את זה. אז מה הוא יכול לעשות? אז הוא מחליט פתרון גאוני, פתרון מאוד גדול ומעניין. הוא מחליט להפוך את עצמו לפלישתי. כאילו להיות פלישתי. כביכול, כן, להתנצר כזה, כן? לעשות את זה כאילו הוא עצמו פלישתי. איך עושים את זה שאתה בעצמך פלישתי? מתחתן עם פלישתית. ולכן הוא הולך ומתחתן עם גויה, עם פלישתית. אז לפי רמב״ם שם יש עוד כמה מקורות שאומרים שהוא גייר אותם לפני שהוא עשה את זה, בסדר, זה, אבל זה בסדר, אף אחד לא יודע את זה. בחוץ הוא נהיה פלישתי. דרך אגב, יש שם הוכחה שגם שהפלישתים עצמם מתייחסים אליו בתור פלישתי. אתם זוכרים את הפסוק? תסתכלו, אצלכם זה במקורות. יש פה קצת, יש דילוג על מקור 2 ו-3, אבל תסתכלו, מלבי מסביר את זה, מקור 4, אומר ככה. ואבי ואמו, הם לא רצו, הם לא, הם אמרו, מה אתה מתחתן עם גויה? מה, אין מספיק יהודיות? מה קרה לך? מה? כן, הם לא רצו שהוא יתחתן איתם. שרצו למנוע מזה, לא ידענו כי והם לא ידעו, לא ידענו כי מהשם היא, כי תאונה הוא מבקש, שינקום אחר כך בפלישתים, ומה שלא סיבב השם סיבה אחרת לזה, משיב כי פלישתים מושלים בישראל. ואם היה מתגרה עמהם, אז היו שופכים חמתם על ישראל. לכן סיבב סיבה אחרת לזה, סליחה, סיבב שיחשבו שהשנאה של שמשון היה בעבור אשתו, לא בעבור שחרה לו על ממשלתם על ישראל אחיו. כן? זאת אומרת, זה בעצם מה שעומד, מה שהוא עושה שם. ולכן הוא מתנהג בצורה כל כך מוזרה, פרובוקטיבית, רעה, כדי שהם יחשבו שהוא אחד מאיתנו. ובאמת הוא מצליח. אתם רואים במקור 4א, ואמרו פלישתים, מי עשה זאת? ואמרו, שמשון. שמשון מה? חתן התימני. זאת אומרת, הם לא מקשרים בינו ובין יהודי. וזו הייתה המטרה שלו. וכך גם רש"י מסביר את זה, כן? חתן הפלישתי אשר בתמנע. אז אנחנו מתחילים להבין לאט לאט שזה לא סתם התנהגות ברברית מוזרה שעושה שטויות ובלגן בפאבים של עזה. זה לא. זה הכל התנהגות הזאת כדי שהם יחשבו אותו לאחד משלהם. אומרת, הכל מתוך קדושה, מתוך דברים גדולים ועליונים שהוא עושה את זה. עכשיו, עדיין נשארת אותה שאלה ששאלנו בתחילת השיעור, ומה עם דלילה? למה הוא מגלה לה את כל, כל הסוד הזה? מה, הוא לא מבין? והתשובה היא שכמו שיעקב אבינו ידע שחשב עליו שהוא משיח, גם שמשון חשב על עצמו שהוא משיח. הוא ידע. כן, ידע שזה תפקיד מאוד גדול, נזיר מבטן. כל הסימנים העידו על כך שהוא משיח. עכשיו, מה זה משיח? זה לא עוד רב גדול אחד, או תנא, או נביא אפילו, או גדול. כאילו, מה זה משיח? משיח זה מישהו שהוא ברמה של משה רבנו. לפי רמב״ם, כמו משה רבנו, ולפי דעות אחרות, יותר ממשה רבנו. שמשון יותר ממשה רבנו היה, ככה היה מרגיש את עצמו. כך הוא חשב שזה תפקידו, זה עניינו. והוא רואה עכשיו מצב כזה, מצב נורא, קטסטרופה. מה עליו לעשות? אז הוא חשב כנראה שהתפקיד שלו זה לעשות תיקון עולם בזכות עצמו, בזכות צדקותו הפרטית. איך יכול להיות צדקות הפרטית שאתה משנה את העולם? זה באמת גמרא, ככה אומרת, במסכת קידושין אצלכם, תסתכלו במקור 7, אומרת הגמרא, יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי, עשה מצווה אחת, אשריו שהכריע את עצמו לקו זכות, עבר עבירה אחת, אוי לו שהכריע את עצמו לקו חובה, שנאמר וחוטא אחת, יאבד טובה הרבה, בשביל חטא יחיד שחטא, עובד ממנו טובה הרבה. רבי אלעזר בר שמעון אומר, לפי שהעולם נידון אחר רובו, ויחיד נידון אחר רובו, עשה מצווה אחת אשריו שהכריע את עצמו ואת העולם, את כל העולם, לקו זכות. עבר עבירה אחת, אוי לו שהכריע את עצמו ואת כל העולם, לקו חובה. זאת אומרת, הוא הולך לפי רבי אלעזר בן רבי שמעון, רבי שמעון בר יוחאי. אתם יודעים, הוא הולך בגישה הזאת שהוא יכול לשנות עולם. הוא עושה שינויים, תשובה, תיקונים, הוא ישנה עולם. זאת הגישה שלו, הוא חושב שזה, שאם אכן הוא מצליח, אז זאת תבוא, אז הוא עכשיו מביא גאולה לעולם. עכשיו יהיה תיקון גמור, שינוי גדול. הוא לא פתי כזה, עזוי, משיחיסט. הכל מבוסס על זה, דור שכולו חייב. זה בדיוק, אין בן דוד בא אלא בדור שכולו חייב. הנה דור כולו חייב. הוא חושב שזה סוף ההיסטוריה, זה סוף, זהו, נגמר כל הסיפור. כל העולם נברא בשביל הרגע הזה, והוא צריך עכשיו לקבל החלטה, הכרעה. ככה מסביר רב צדוק מלובלין, תסתכלו במקור 6, אומר בספר ישראל גירושים, וזה שאמר המלאך עליו הוא יחל לושיע, שהיה רק בתחילת ישועה ולא ישלימה. זאת אומרת, הוא מבין שבסופו של דבר זה לא, כן, זה אנחנו עכשיו יודעים שבסופו של דבר דוד היה צריך לגמור את המלאכה הזאת. אבל כי אילו עלתה בידו להשלים כמו שהתחיל, היה גמר הישועה השלימה על ידי שהיה הוא משיח המקווה, כמו שחשב יעקב אבינו עליו השלום. אם הוא היה עושה את זה, הוא היה באמת משיח. ככה הוא מסביר את זה. שהיו מתבררים גם כל נפשות הנידחים שענן פלט, כן, כמו ששם בני ישראל הלכו במדבר, ומי שהיה לא בסדר, אז ענן היה זורק אותו מחוץ לענני הכבוד, ואז המליקים שם שלטו בקיצור, ובזה היה יציאת כל הניצוצות קדושה ממקום אחיזתם בקליפות, עד שיעבור רוח אטומה לגמרי מן הארץ, כמו שהיה לעת, כמו שיהיה לעת קץ. הוא חושב שזה עכשיו זה הזמן, ועכשיו צריך לגאול את כל הניצוצות שבני ישראל, ושל זה לתקן עולם. זאת הגישה שלו. עכשיו, אם הוא באמת משיח, ואם הכל זה כוח שלו, אז מה... אז מה מפריע לו? מה שמפריע לו זה שהקדושה הזאת היא לא באה בבחירתו, מצידו. אתם יודעים, זה לא באמת קדושה גדולה, אלא זה סייעתא דשמיא. זה הקדוש ברוך הוא נותן לו את הכוח הזה, לא הוא עצמו, והוא רוצה להיות עצמו, הוא זה שמתקן עולם. אז הוא מחליט לוותר על סייעתא דשמיא ולעשות את ה... ולהיות אדם צדיק וטוב ומשיח בזכות צדקותו, ולא בזכות זה שאימא שלו לא שתתה יין כשהיא הייתה בהיריון, או בזכות זה שיש לו שם כוח עליון. אם הוא מכריע לקו זכות, כמו שאומר פה מדרש, אז הוא צריך להיות מסוגל לעשות זה לבד. אז הוא מחליט לוותר על, על הכוח הנזירות שלו, על הכוח הזה, רוצה להוריד לעצמו את השערות כדי שהוא יישאר בצדקותו האנושית, בצורה בחירית. משל, למה דבר דומה? לבעל ואישה, שבעל אוהב את אשתו אהבה גדולה, כיוון שיש לה שערות ג'ינג'יות, זהב, גדולות ומיוחדות, והוא מאוהב בה, מאוהב בשערות שלה, וכל פעם שהיא עושה ככה, כמו פרסומת כזאת של שמפו כזה, משהו שם, כוח, איזה דבר, וואו, איזה אשתו, איזה אהבה גדולה, איזה אהבה, אהבה. אבל מה האהבה הזאת? אהבה שתלויה בדבר. במה היא תלויה? בשמפו, כן. אז הוא אומר, לא, אני מוריד את זה. אז היא הלכה פשוט והסתפרה, ובאה עם שיער קצוץ כזה, וצבע את זה שחור. זה משהו שכמו אמא שלו. עכשיו אתה אוהב אותי או לא? אם אתה אוהב אותי כזאת, אז אני אחר כך גדל, שיערות יגדלו אחר כך מחדש, זה לא עניין, אבל למה אתה אוהב אותי? זו הייתה השאלה שלו. למה אני? מה יש? מה, למה, מה, מה... האם זה בגלל כאילו דברים רוחניים או אני? והוא מחליט לעשות את זה, למסור את עצמו, לעשות את זה מעצמו. וזו הייתה טעות שלו. והדבר הזה נקרא בלשון חז"ל שהוא הלך אחרי עיניו. זאת אומרת, הוא שמח על שיקול דעתו, והקדוש ברוך הוא רצה אחרת. זה מאוד מאוד מזכיר את חטא אדם הראשון, כן? אתם מבינים שזה לא היה שם, שהוא כל כך התפתה שם לאכול את הבננה הזאת, שהוא לא החזיק מעמד וקפץ וגזלל אותה מהר, זה כאילו, לא, לא, סליחה, סליחה, זה לא היה בננה, זה היה טעינה, טעינה, טוב, זה משהו אחר, טעינה, אתם מבינים, מה זה? זה הכל בדיחה, הכל זה ציור ילדותי. לא, זה משהו אחר. גם אדם רצה לעשות זה בזכות, וזה חטא, ודאי שזה חטא, לכן הוא איבד את כל. אבל הכוונה שלו, כל הרצונות שלו, תסתכלו, אומר על זה רב צדוק, מקור 6א. ועל כן, איתה את עצמו ולא יראה להגיד כל ליבו, אף שידע, זה שורות מודגשות, כן, ב-6א. אף שידע שהיה, שהיא, אז הוא סיפר לה את הכל. והוא גילה לה את כל זה. שלוש פעמים כבר ראה שאת כל זה הוא לא יתם, אבל הוא ראה שהיא בוגדת בו. אבל הוא לבד, אסור לו לחתוך שערות, הוא לא רוצה לעשות עבירה הזאת, אז הוא אומר לה, בבקשה, תחתכי. ודימה, כן, אנחנו ממשיכים, דימה, אם כל זה לא ינותק הקדושה שבשורשו, ויצא כפעם בפעם ביציאה של צורך כניסה וענער אחר כך מציאות זו. זאת אומרת, הוא חשב שעם כל זה הוא יישאר בקדושתו ובעוצמתו, וזו הייתה טעות. עכשיו, לסיום, מה שאנחנו אמרנו בתחילת השיעור, ומה כל זה נתן? זה הצליח? לא הצליח, כן? לכאורה שום דבר. כמו שהייתה השליטה לפני כן, כך הייתה השליטה אחרי כן, דוד המלך. שום דבר לא זז, לא השתנה. הם המשיכו לשלוט. אז זה היה כישלון מה שכל כל המערכה של שמשון? לא. זה לא היה כישלון. למה? כי שמשון הוא היה ניצוץ הראשון בהופעת השמש של דוד המלך, שדוד היה משיח כללי. שמשון אכן היה משיח פרטי, כפרט, כאישיות, אבל המשיח האמיתי הוא משיח כללי, ודוד הוא שמש. ולכן חז"ל אומרים כך על דוד, שמלכות דוד נמשלה לשמש. תסתכלו אצלכם מקור 8, כבוא השמש כשבאה ותחזור מלכות בית דוד שנמשלה לשמש. כן, מלכות בית דוד נמשלת לשמש. וכל התקופה הזאת בין שמשון לדוד זה תקופה בין השמשות. זה בדיוק העניין כאן. עוד, כן, זה זמן שבין שתי שמשות, שמש הקטנה ושמש הגדולה. זאת אומרת, כך התחילה הופעה של מלכות ישראל משמשון. ולכן שמשון נקרא על שמש של דוד, כן, זה כמו שבזריחה יש כזה ניצוץ ראשון כזה, הילד השחר כזה, קצת הניצוץ הזה, הנץ החמה. אז שמשון הוא השמש קטנה, שמשון, והדוד הוא שמש גדולה, והמשיח לעתיד לבוא זה השמש והירח משמשים בכתר אחד. ולכן תקופה שלו זה לא היה כישלון, הוא עשה צעד ראשון לגילוי של זה ניצוץ הראשון של הופעת המשיח העתידי של דוד המלך. לכן הוא ויחל ישראל להושיע את ישראל, ודוד סיים ישועת ישראל. טוב, נעצור כאן.